יהיו הדברים, כמובן, אנחנו מתחילים בקיץ, אז כדרכנו ננסה להיכנס גם לפרק במסכת אבות של אותו שבוע, וגם לפרשה, כדי שלא נפספס, נשלים את פרק א' שהתחלנו בו השבת, לנקודה אחת מתוכו, ביחד עם פרשת קדושים ואמור. מוצאי כ"ז בניסן, והגם שהזמן שנקבע, אופ, מה זה דוד? יש לזה הפרעה. מה, מה? זה אורות של שרת השם. אז כ"ז בניסן, אמנם הוא לא היום שאנחנו אמורים לעסוק בעניין האזכרה עצמה. ימי ניסן הם ימים שלא עושים בהם באזכרה, אבל הזכרתי פעם, חזקים עליי מאוד מאוד דבריו של מרן, של הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, שהיה לו מנהג שהוא מעולם לא הורה אותו לרבים, הוא גם לא הורה לנהוג כך בישיבה, אבל כך הוא נהג בתפילתו שלו, וכשהתפללנו אצלו במניין בשבת בבוקר בבית, מנהגו היה ש... את תפילת אב הרחמים, שנוהגים להגיד במנהג אשכנז לפני מוסף בשבת, היה הרב נוהג להגיד, היה הרב נוהג להגיד, והורה שלא להורות כך ברבים. בכל שבת ושבת, גם בשבתות מברכים, גם בשבתות של חגים, בכל השבתות. אני זוכר ודאי שבתות מברכין, כי אני זוכר את השאלה ואת התשובה. ובשאלתנו מדוע, התשובה הייתה מאוד חשובה. הוא אמר שתפילת אב הרחמים, זאת גם הסיבה שהיא לא מופיעה בנוסחאות עדות המזרח, תקנו באשכנז, אחרי מסעי הצלב, שערכו ימח שמם וזכרם, אותם נוצרים בדרכם לארץ ישראל וטבחו בקהילות. היסטוריה לא תמיד ידועה מספיק. קהילות שום, שפר, וורמס, מגנצה, קהילות שנשחטו ונטבחו. לפני כמה שנים התרגשו ככה אצלנו מהמושג מילניום. שם נטבע המושג מילניום התמה. זה היה האלף הראשון. לכבודו צריך היה להעלות לגן העדן את מי שלא מבין שעושים את זה לבד. וזכר לקדושי הקהילות נתקנה תפילת אב הרחמים, קהילות הקודש, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו, מעריות גברו, זו תפילה שלמה, זכר לקדושי הקהילות. בשבתות מברכים, בשבתות עם חגיגיות מיוחדת, נהגו שלא להגיד את זה. אבל מי שישים לב, במנהגים שאומרים אב הרחמים, בשבתות של ספירת העומר, בשבת מברכים כן אומרים את זה. והסיבה ההיסטורית היא כי אז היה הטבח. עיקר הטבח היה בתחילת סיוון, שלהי אייר, ומזה גם נובע הוויכוח בהאם גם בשבת מברכין אייר וגם בשבת מברכין סיוון. זה דיון היסטורי מעניין מאוד. אני זוכר את ארשת פניו הקדושות של הרב צבי יהודה כשהוא דיבר על זה, הוא אמר אז בשבת מברכין ששם זה היה, אומרים, באיזו שעה לא נשחטה קהילת קודש שלימה בשואה? יש רגע לא לומר. וזה הוא שתק. הוא לא ביקש להורות כך, הוא לא, אבל זה היה המקום ש... אז כשעוסקים בכל יום, בכל תאריך, בניסן ובאייר, באיזו שעה לא נשחטה קהילת קודש שלמה. דברים שהיום, 70 שנה אחרי, ככל שהזמן עובר אפשר להבין שמבינים פחות ושלא מבינים בכלל. וכך כל יום ראוי לעסוק מתוך זכותם של הקדושים למה שאנחנו צריכים ללמוד מזה. אז יהיו הדברים עילוי למי שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן, שילמדו על כולנו זכות, שנזכה באמת לתשובה שלמה, לגאולה שלמה. גם המשנה וגם הנושא שאני רוצה להיכנס אליו בפרשה קשורים מהותית לעניין. בתוך פרשת קדושים ישנו פסוק מוכר לכולם ש... בוא נלמד אותו רגע ביחד. פסוק מאוד מוכר. פסוק תתוו בפרק יוטט, הפסוק הראשון בשני. לא תעשו עוול במשפט, לא תיסף פני דל, ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. הנושא שאני רוצה לדבר עליו עוד רגע הוא שלוש המילים האחרונות, בצדק תשפוט עמיתך. רק ההמשך, לא תלך רחיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. בלי להמשיך, אני ממשיך את המילים הפותחות את ההמשך, כדי שתראו שפה מתחיל משהו שנראה כאילו חדש. את חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרביע כלאיים וכולי. על המילים ואהבת לרעך כמוך, אני השם, על המילים ואהבת לרעך כמוך, רש"י אומר, זה כלל גדול בתורה. המשפט הזה ידוע, השאלה היא מה רש"י בא להוסיף כאן, מה קשה בפשוטו של מקרא. הרי רש"י לא בא להגיד לנו עכשיו את דברי רבי עקיבא, אלא כנראה משהו קשה בפסוק, ועליו רש"י אמר, זה כלל גדול בתורה. נכון? הוא משתמש במשפט, זה כלל גדול בתורה, כדי להסביר משהו שאנחנו צריכים להבין בהבנת פשוטו של מקרא. כשקוראים את הרצף, זה לא קשה להבין את רש"י. ואהבת לרעך כמוך זה בעצם סגירה של כל הפסוקים מקדושים תהיו. מיד בקדושים תהיו, הדיבר הראשון היה איש אמו ואביו תיראו. עסקנו בעשרת הדיברות, מורה אבאם שבת, אל תפנו אל האלילים, ומיד עברנו לעניינים של בן אדם לחברו. לא תגנובו, לא תחחשו, לא תשבעו בשמי לשקר, והמשכנו, לא תעשו עוול, בצדק תשפוט עמיתך, נכון? המשכנו, לא תלך רחיל בעמך, לא תיקום, לא תיטור, בכל אחד מהדברים האלה רש"י עצר, ושאל מה זה בא ספציפית ללמד? מה ההבדל בין לא תיקום ללא תיטור? כשהוא מגיע לבאהבת לרעך כמוך, זה לא בא ללמד משהו מסוים. ועל זה בא רש"י ואומר, אלה פרטים וכלל, זה הסיכום. ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל של כל מה שדיברנו. לפי הדברים האלה, כל פרט בתוך הדברים מקבל ברור ברש"י, והזמן שלנו מאוד קצר ולא ניכנס לשום דבר מהדברים, חוץ מלבצדק תשפוט עמיתך. נחזור שנייה לפסוק, שוב פסוק תתוו, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. בפשטות, הפסוק מדבר כולו על הדיין. נכון? ואם זה כך, הפסוק הזה חרג מהפסוקים שלפניו ושאחריו. תראו את הפסוקים שלפניו, לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך, לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול, זה ודאי לא מדבר על הדיין, זה לא מדבר על השופט, זה מדבר עליי. הפסוק אחרי, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד אדם רעך, ודאי לא מדבר בפשטות על הדיין. לפי זה, הפסוק הזה הוא חריג, והוא עוסק עכשיו בשופט. רש"י מסביר כך את הפסוק. לא תעשו עוול במשפט, מי שיראה את רש"י על פסוק תתוו, מלמד שהדיין המקלקל את הדין, קרוי, תראו מה קורה פה לרש"י. אבל שנוי משוקץ חרם ותועבה. מעט פעמים רש"י ככה מחליט עד הסוף. הוא מסביר פרט פרט. לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול. הוא מסביר את זה בדיוק על הדיין. עומד לפניך דל, אתה תתה לכאן. עומד לפניך גדול, אתה תתה לכאן. בצדק תשפוט עמיתך, אומר רש"י, כמשמעו. אבל מיד אחרי כמשמעו הוא מוסיף דבר אחר, ועוד רגע נראה את הדבר אחר. אבל קודם כל הוא אומר כמשמעו, כמשמעו, פירושו, בצדק תשפוט עמיתך, לא תהדר, לא תישא, אלא תשפוט את עמיתך בצדק. זה ממשיך לדבר על הדיין, לא עליי, ותשפוט את עמיתך בצדק. מה קשה בזה? אם אין קושי, רש"י לא מביא דבר אחר. הקושי הוא שאין בזה שום חידוש. ברור שבצדק תשפוט עמיתך. על ידי לא תהדר ולא תישא, בצדק תשפוט עמיתך. כלל כולל הכל כבר יינתן בסוף, ואהבת לרעך. בסדר? כלומר, לא צריך כלל על כל פסוק באמצע. נכון? לא כתוב לא תלך רכיל בעמך. ולא, או לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול, בצדק תתייחס לחבריך. אז לפיה כמשמעו בא להגיד, בצדק תשפוט עמיתך, בא להגיד כמשמעו למשפט. זה הפירוש של רש"י כמשמעו. הקושי מובן, הקושי מובן, אבל רש"י עדיין מרגיש שצריך לתת פה פירוש נוסף. הפירוש הנוסף של רש"י הוא מדהים, ואני מודה, כנראה ראיתי אותו הרבה פעמים, אבל אף פעם לא שמתי לב אליו. דבר אחר, תראו ברש"י, פשט לא דרש לא מדרש, דבר אחר, הווי דן את חברך לכף זכות. אני יודע שהווי דן את כל האדם לכף זכות, זו משנה במסכת אבות, פרק א', כולם מכירים אותה. אבל מעולם לא הבנו שצריך לזה מקור מהפסוק. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, כך קראנו השבת, וקנה לך חבר, והווי דן את כל האדם לכף זכות. אגב, רש"י מצטט את הגמרא בסנהדרין, הווי דן את חברך לכף זכות. זה ציטוט מהגמרא בסנהדרין, שאולי בהמשך נראה את החיבור בין שניהם. יהושע בן פרחיה לא רואה שום צורך להביא פסוק לעשה לך רב, ולא לקנה לך חבר, כמו לרוב הדברים במסכת אבות. זאת ההנחיה הגדולה, זה מילי דחסידותא, נכון? זה דרכי הנהגה. למה צריך פסוק? אגב, באמת, עכשיו בוא נחזור לפשט. באמת בצדק תשפוט עמיתך, הפירוש הוא די דן את כל האדם לקו זכות. זה הפשט של המילים בצדק תשפוט עמיתך, במושגים שלנו. זה בצדק תשפוט עמיתך, בצדק תשפוט עמיתך פירושו תדון אותו לקו זכות. זה כמעט ההפך מהפשט, על פי השכל כנראה המעוות שלי. ומה רש"י רוצה להרוויח כשהוא מצטט את הווי דן כפירוש לפסוק? רש"י לקח אותנו פה לקומה אחרת לגמרי בהבנת משנה ובהבנת פסוק. קודם כל, לפני שממשיכים, אתם כבר רואים שרש"י עשה לנו פה תרגיל הסחה. עכשיו לא מדברים כבר על בית המשפט, כבר לא מדברים על בית הדין. יצאנו מבית הדין, חוזרים הביתה. נכון? וכמו שלפני עיוור לא תיתן מכשול, יכול להיות שלפני עיוור זה עיוור, ויכול להיות אל תשיא עיצה שאינה הוגנת. וכמו שכל אחד מהדברים יכול לעסוק גם בי כדיין, הפסוק לפי זה עכשיו לא מדבר על הדיין של בית הדין. גם אני יכול לעשות עוול במשפט. הבצדק תשפוט עמיתך הוא עמיתך שעליו מדובר מקודם, והעניין הוא לדון אותו לקף זכות. האם בפשוטו של מקרא, מבחינה הגיונית במושגים שלנו, זה לא כמעט סותרת לא תהדר פני גדל ולא תישא פני... מה זה וידן את כל האדם לקף זכות? פירושו משהו אחר, לא? אני יודע, תראה שהיא רוצה לענות בבום אחד על שתי שאלות, על הבנה מחודשת לגמרי במשנה ועל הבנה מחודשת לגמרי בפסוק. אבל ההבנות המחודשות נובעות משאלה. נלמד הרגע רק את שלוש המילים האלה במשנה, ארבע המילים האלה. הווי דן את כל האדם לכף זכות. מה פירוש המושג דן לקף זכות? לדון זה לדון. לדון זה להיות דיין. קודם כל, למה האדם נתבע לדון את חברו? אנחנו כל הזמן מנסים ללמוד שאנחנו לא צריכים ולא יכולים ולא ראויים ואסור לנו לדון את חברינו. למה בכלל לדון? אתה מציע או מורה לנו לדון לקו זכות, ועכשיו יוצא מרש"י שזה דאורייתא, זה בצדק תשפוט עמיתך. לפי הפירוש השני של רש"י, זהו פשט הפסוק. נכון? פשט הפסוק של בצדק תשפוט עמיתך זה חובה הלכתית מן התורה שחלה על כל אדם ואדם לדון את כל האדם ואת כל האדם לכף זכות. כמו לא תעשו עוול במשפט, יש חובה לדון את כל האדם לכף זכות. זו התרגלות נפשית שצריך להבין איך היא קיימת. אבל תבינו גם מה שקורה ברש"י כשהוא אומר את זה. כשרש"י אומר את זה, הוא הוציא משנה באבות ממילי דחסידותא והפך אותה להלכה, לפשוטו של פסוק. זו מהפכה מה שרש"י עושה כאן. זה כאילו בצד, דבר אחר, הווי דן. אתם מבינים על מה אנחנו אומרים? כשאני אומר משנה באבות של הווי דן את כל האדם לכף זכות, האווירה שלי היא משהו שבאמת, נו, נזכה. כמובן שאם רבי יהושע בן פרחיה אומר, כנראה שאפשר להגיע לה. זאת החובה ההלכתית הבסיסית שנקראת בצדק תשפוט עמיתך. זה כל כך הפוך מהתפיסה של השכל המודרני שלי. צריך לנתח את המושג לדון, דן לכף זכות. אבל לפני שאני אנתח את המושג לדון, הפסוק הזה של בצדק תשפוט עמיתך נמצא במרכזה של פרשת קדושים. סיפור, שעת סיפור. בשיחה המרתקת של הרבי על פרשת קדושים, הוא מספר סיפור שסיפר אריאץ, שסופר הרבה לפני כן, על הבעל שם טוב. ובסיפור מסופר שהבעל שם טוב, עוד לפני שהתפרסם, לפני שהתגלה כבעל שם טוב, אחד מההנהגות המיוחדות שלו הייתה, אחד הדברים שהוא היה אוהב כשהוא היה נודד בעיירות, מעיר לעיר ומכפר לכפר, אז הוא היה נוהג לגשת ליהודים, לכל יהודי, ולשאול סתם יהודים, אנשים, נשים, מבוגרים, צעירים, איך הבריאות? רבי יהודי, איך הפרנוסה? והוא נורא אהב לשמוע את התשובות של היהודים. ברוך השם. אם ירצה השם. קבץ, ברוך השם. בעזרת השם. עשה לו... וכך הוא היה הולך, מסתובב עם כולם, עם בגדי עיקר פשוט כזה, אף אחד לא יודע מי זה. יהודי מוזר, הולך, וגם כנראה מרגיעים אותו כשאומרים ברוך השם, ועוברים הלאה. אחרת הוא ימשיך לשגע אותך, ועוברים הלאה. פעם אחת הגיע הבעל שם טוב הקדוש ליישוב מסוים, ושם הוא עשה את אותו דבר, מסתובב בין האנשים. נשים, ילדים, אנשים. באותו יישוב התגורר יהודי זקן מופלג, שהיה תלמיד חכם גדול מאוד, והוא היה יהודי פרוש מכל ענייני העולם. היה יושב בחדר, קראו לזה חדר פרישות, בצד בית הכנסת, ולומד תורה ופרישות וקדושה. כך הוא ישב יותר מיובל שנים, עטור בתפילין, רק אחרי רדת החמה, אוכל משהו, צם ועוסק בתורה ככה, דמות מופלאה. והבעל שם טוב רוצה גם אליו לגשת, אבל הוא לומד תורה. אז כשהבעל שם טוב ניגש אליו בלבוש הזה, והוא ניגש אליו ושואל, או, נו, רבי יהודי, איך הבריאות? יהודי מסתכל עליו, מה עם הפרנסה? אני מסתכל עליו עוד פעם, לא עונה כלום. בעל שם טוב ככה, עוד פעם, הוא רואה שהגאון כועס. פעם שלישית, הבעל שם טוב אומר לו, והיהודי הגאון הזה, בלי להתבלבל, הרים את האצבע ומראה לו את הדלת. לא מדבר, אבל אם הוא היה בישראל, הוא היה אומר לו תחפף ומהר. מראה לו ככה, שיעוף מפה ויפסיק לבלבל במוח. אז הבעל שם טוב פונה אליו ואומר לו, רבי, למה אתה לא מספק לקודש ברוך הוא כביכול את הפרנסה שלו? למה אתה לא מספק לקודש ברוך הוא את הפרנסה שלו? הוא רוצה פרנסה. נו נו, הגאון נבוך נבהל. יהודי כפרי, עיקר, פשוט, מדבר על הפרנסה של הקדוש ברוך הוא. בעל שם טוב הבין מה הוא חושב. ואז אמר לו, פלא פלאות, אתם מכירים את הפסוק, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. פעם הייתי אומר שביידיש זה נשמע יותר טוב, אבל בעברית של היום זה גם נשמע טוב. אתם מכירים בסלנג של היום, הוא יושב טוב. הוא יושב על... כשאומרים שמישהו יושב על משהו, הכוונה היא שמזה הוא ניזון. הוא יושב על... ברוך השם. אמר לו הבעל שם טוב, ואתה קדוש, ואתה ריבונו של עולם, אתה עצמותך קדוש, וממה כביכול אתה מתפרנס? על מה אתה יושב? הפרנסה שלך כביכול זה התהילות של ישראל. ברוך השם, אם ירצה השם, יעזור השם. זה הפרנסה. ואתה גוזל ממנו את הפרנסה שלו. וכשמפרנסים אותו, אז הוא מברך אותנו, משבח בבנה, חיה, מזונה. סיפור מופלא. ואתה קדוש יושב על תהילות ישראל. הרבי שואל בשיחה שאלה מצוינת. דווקא אצל הגאון הזה הבעל שם טוב היה צריך ללמד את זה. הוא לא מרומם את הקודש ברוך הוא בתורה שהוא לומד. אדרבה, אתה רוצה לתת לו איזו הדרכה רוחנית? תדריך אותו, איך בתורה הוא ירומם את תהילות ישראל? אז במקום ברוך השם, אם ירצה השם, הוא ילמד תורה, אז הוא לא עוד ברוך השם, אם ירצה השם. כל אחד ידע להגיד ברוך השם, אם ירצה השם. הוא, אתה יודע באיזה השגות הוא נמצא, באיזה... התשובה שהרבי מסביר שם היא מדהימה. אבל אני על גביה רוצה לעלות מתוכה בדרך ניסיון להבין מהדברים שהרגע דיברנו עליהם. אבי אומר שהבעל שם טוב זיהה אצל היהודי הגדול הזה חולשה נוראית. נתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתוניים. אין שום דבר שישווה לערך של הייחוד שאפשר להגיע אליו בלימוד תורה הקדושה. אבל בעל שם טוב זיהה אצל היהודי הזה שיושב בחדר של פרישות, במציאות של פרישות, שכל המושגים התחתוניים כבר לאט לאט מנותקים אצלו מהקודש ברוך הוא. הוא אוכל כי הוא אנוס. הוא כבר לא מרומם. עם השכל הוא מרומם את הקודש ברוך הוא. דירה בעליונים יש לקודש ברוך הוא. אבל זה לא הדירה. זה סלון. זה מקום יפה מאוד, זה אקווריום כזה מיוחד. דירה זה שיהודי מדבר על הקודש ברוך הוא כשהוא מדבר על הבריאות, על הפרנוסה, על האוכל של התרנגולת, על הבוץ, על הלכלוך. הבעל שם טוב הרגיש שבחדר הקדוש הזה של הגאון הגדול הזה יש חולשה שצריך לחנך אותה, שצריך להרים אותה. כאן לא מעלים, כאן אין דירה בתחתוניים. הרבי אומר שכל הרעיון של פרשת קדושים, של קדושים תהיו, זה איך זה מגיע עד למטה, 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 כי אז זה הכי למעלה. מתוך הסיפור הנפלא הזה והדברים הקודמים, אני רוצה לחזור לנסות להבין את הדבר הראשון. מה פירוש? לדון לכף זכות. אני עוזב את המושג בצדק תשפוט עמיתך. תכף תבינו שאי אפשר להבין את לדון לכף זכות בלי בצדק תשפוט עמיתך. זה מה שרש"י רצה לעשות לנו במהפכה. זה באמת לכאורה סותר מיני ובי, לדון לכף זכות. זה גם משחק מחור, אתה מראש אומר שאתה תכריע לכף זכות. לדון בעברית פירושו לחקור, לדרוש, לשאול היטב. אנחנו משתמשים בביטוי לדון גם בתור דיין, אנחנו משתמשים בביטוי לדון בלימוד, והלא דין הוא. להתדיין במשהו זה לנסות לחקור ולחתור 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 עד שתגיע לשורש. לדון לקו זכות זה להבין, ביטוי מדהים של הרב זצל, של הרב קוק בתחילת מידות הראייה, שאהבת ישראל היא לא מילים, היא מקצוע גדול 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 בתורה. חובתו של יהודי זה לדון ולדרוש ולחקור ולשאול ולברר היטב עד שהוא יגיע לזה שכף הזכות היא הנקודה המכריעה. המשפט מחור. הוא מחור כי היהודי הזה הוא אין סוף. והבצדק תשפוט עמיתך מחייב אותך להגיע לדיון בצדק, לדיון בדין, לדון בצדק, בשפה, בשפת הידיים, בשפת הגוף. כשאנחנו קוראים בצדק תשפוט עמיתך, אנחנו אומרים בצדק תשפוט עמיתך. ועושים חזק עם האגרוף. רש"י בא להגיד, אנחנו חולים. אנחנו איבדנו את כל הבריאות שלנו. בצדק תשפוט עמיתך פירושו, תברר איך הצדקה היא הצדק מבחינת הדין. תדון ותדון ותדון. ואם לא הגעת לקו זכות, סימן שאתה לא יודע לדון. אתה חייב להגיע בדין, בסברה, לקו זכות. איך אפשר לדון לקו זכות? יש פה יהודי חוטא. חוטא, חוטא עם תעודות. הוא חוטא 100%, אין שאלה. הוא חייב סקילה. אחת ל-70 שנה, בית דין מוציאים אותו להורג. הנה הוא. מה יש לדון לקו זכות? זה חובת בצדק תשפוט עמיתך. אתם שומעים הלכה? זה החובה של בצדק תשפוט עמיתך. אתה חייב להגיע לזה שהזכות נלמדת בצורה של דין. אגב, בלי זה אי אפשר להבין את המילה כף. אם פירושו של דבר ועידן את כל האדם לכף זכות, כמו שבדרך כלל מבינים, שאם אדם טועה, אל תשפוט אותו. זה הביטוי. תנסה להבין שאולי הוא לא התכוון לרע. ככה בדרך כלל אנחנו אומרים. זה לא הפשט של לדון לכף זכות. לא להתבלבל, זה לא המילים. זה ודאי לא מה שרש"י רוצה להגיד על בצדק תשפוט עמיתך. זה להימנע מלדון לכף חובה. דבר ענק, גם זה השגה יפה. אדירה. אבל לא זה מה שכתוב פה בפירוש. זה לא הפסוק. הפסוק אומר שאתה יכול וחייב להגיע בדיון, בדין לכף זכות. השאלה היא איך אפשר להגיע לזה. זה רש"י ברור. בצדק תשפוט עמיתך. כל דבר, כל דבר. תוך כדי דברים זה יובהר. אני חושב שכדי להבין את זה, כל כך קשה שכדי להבין את זה, צריך ללכת למקום הרבה יותר ראשוני. הדברים נאמרים גם על הרקע של כ"ז בניסן. קשה להגיד את מה שאני רוצה להגיד עכשיו, אבל תורה היא וללמוד אנחנו צריכים וחייבים להגיד. כשאנחנו התרגלנו לאט לאט, אנחנו כל שבוע מתרגלים מזה מחדש, שכשרוצים לעסוק באמת ביציאת מצרים, אז אי אפשר לעשות את פרעו מפלצת, ולדון בנו ולדבר רק על ההיסטוריה או על איזה אקסודוס יפה. אלא בשביל לצאת ממצרים באמת צריך להבין שיש פה פרעו שאני צריך להילחם בו. קל לעשות את זה על פרעו מלפני 3,300 שנה. זה טבעי לחלוטין שאת הפרעו של הדור שלנו זה כבר משפט קשה. הפכנו לפלנטה אחרת. זה הקוד. זאת פלנטה אחרת. 70 שנה אחרי, אני חושב שחייבים לדבר ברור. זאת לא פלנטה אחרת. זה פסיכולוגיה בגרוש. זה כאן והיום ועכשיו. זאת לא פלנטה אחרת. זאת הפלנטה. היום כבר לא אומרים יותר פלנטה אחרת, אבל עדיין מנסים לגדול על השקר של פלנטה אחרת, שלא נובע מרוע, חס וחלילה. זה נבע מהרצון לשרוד, מהרצון לנשום, מהרצון לסגור את זה ולהתחיל הלאה, כי אי אפשר להמשיך את זה. אבל היום, נמצאים 70 שנה אחר כך, וחובת העדות הולכת ונהיית יותר ויותר מוטלת עלינו. אנחנו חייבים להפסיק להשתעשע בשקרים. וכמו שדנים בפרעו של מצרים, ולאט לאט מעבירים אותו אלינו, גם פה צריך לעסוק בזה. כמה שזה קשה. אתם מכירים, יש פסוק שבנוסח אשכנז אומרים אותו בימים שאומרים בהם תחנון, לפני התחנון. בנוסח הספרדים, גם נוסח החסידים וגם נוסח עדות המזרח, כולם אומרים פרק אחר, פרק כ"ה, דוד אליך השם נפשי אשא. בנוסח אשכנז אומרים את פרק ו', השם על באפך תוכיחני. ומקדימים להשם על באפך תוכיחני פסוק שאיננו מתהילים, משמואל ב', ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד. ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו וביד אדם על אפולה. אין קשר בין הפסוק הזה לבין הפרק. הרבה זמן מעניינת אותי השאלה ולא מצאתי לה עוד תשובה מסודרת. אני רוצה לנסות להציע משהו. למה הפסוק הזה פותח? איך הוא קשור לכאן? נדון על זה עוד רגע. אני רוצה קודם כל להבין את הפסוק. הסיפור נמצא בספר שמואל, סיפור ידוע, דוד פוקד את העם, והקדוש ברוך הוא שולח את גד החוזה, את גד הנביא, וגד אומר לדוד שהוא צריך לבחור בין שלושה עונשים. רעב, חרב או דבר. והוא מבקש ממנו שייתן תשובה מהר כדי שהוא יוכל להשיב שולחו דבר. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד. מכל כיוון שלא אבחר. זה כל כך צר. אבל ניפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפולה. וככה הוא מבקש שאם נגזרה הגזרה שהוא ייפול בדבר, שזה ביד השם, ולא ברעב ובחרב. הכל ביד השם, אלא שברעב ובחרב אתה זקוק לאוכל, לבני האדם, והדבר הוא ביד השם. המפרשים מסבירים כפי שהם מסבירים שם. פרק כ"ד בספר שמואל, שירצה יעיין שם דברים יפים מאוד. חשבתי לעצמי השבוע, ואני משתף במחשבה ככה, היא גם אישית, אבל היא גם מאוד כללית. לא כתוב פה ניפלנה ביד השם וביד אדם על אפולה. כתוב פה ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפולה. שאלה שיהיו מן הסתם שיקראו לה כפירה. אבל מותר. אני מרשה לעצמי גם שאלות כאלה. הרבי אריאץ אמר פעם משפט נורא. פעם כשמישהו דיבר, זה היה דווקא על שואה, לפי מה שהבנתי. ודיבר שאנחנו לא מבינים, והקודש ברוך הוא מנהל את זה כך, ומנהל כך, והרבי אריאץ אמר משפט, שהוא בערך במילים, אני לא אוהב כל כך שמלמדים יותר מדי סנגוריה על הקדוש ברוך הוא. זה דבר אדיר. תטבע, תזעק. תלמד. מה פירוש כי רבים רחמם? כי רבים רחמם? תעזבו את היום הנורא הזה. בשרתי בימים האחרונים בשורה רפואית קשה מסוימת לגבי מישהו מסוים. כי רבים רחמיו? ברור שרבים רחמיו. הדבר זה רבים רחמיו? המפרשים עוסקים בזה. אני מרשה לעצמי להציע הצעה. אתם יודעים מה ההבדל בין ליפול ביד השם לליפול ביד אדם? שלא עלינו אדם נופל ביד השם, והוא חולה. התכונה האנושית הראשונה היא לרחם. לא הקדוש ברוך הוא. את רחמיו של הקדוש ברוך הוא, הוא מעביר דרכנו. דוד ידע מה זה ליפול ביד אדם. הוא הכיר את דואג והכיר את אחיתופל, הוא ידע מה זה אדם. זה דבר מופלא וצריך לנתח אותו. מה מביא בני אדם רחמנים? שאם ישמעו על פלוני שהוא חולה, יתמלאו עליו רחמים. כשהם שומעים על פלוני, אותו נבחר ציבור, בהקשר של משהו שכולם עוסקים בו בתקופה האחרונה, שהוא מוכה, הם מחכים לראות עוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה. מכירים את התכונה הזאת? לראות את הדם. הפעם זה בשם הצדק. יש משהו מרתק בתכונה האנושית. שעל משהו ביד השם, האדם מתמלא רחמים. ועל משהו ביד אדם, אתה יכול לגלות פתאום אכזריות שהיא מחרידה, שהיא מזעזעת. תעזבו עכשיו כ"ז ניסן, אני מדבר על היום פה בבוקר, פה אצלי. אני. איך אומר דוד המלך שם לאחיתופל? כשהוא מתאר בפרק למד זין את כל התיאור שלו. חז"ל אומרים שהוא אומר לו, אז אתה רואה אותי פה על שפת הבור? מה תתהלל ברעה הגיבור? חסד אל כל היום. הבות תחשוב לשונך כתער מלוטש. אומרים חז"ל, אמר לו דוד, מה תתהלל ברעה הגיבור? גבורה היא להפיל העומד על הבור לתוך הבור. קחו כל אחד את הדוגמה שלו. ולכן אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות. קחו כל אחד את הדוגמה שלו. קחו דוגמאות ציבוריות, כי זה קל, הרוצה לשקר ירחיק עדותו. אחרי זה כל אחד יעבור אליו. קחו אותם נבחרי ציבור יקרים, שעשו X או לא עשו X. לא יודע מי מינה פה את כולם לשופטים. לא משנה בכלל. ומאה אחוז שחברה דנה, הכל בסדר, לא משנה עכשיו. לו יצויר שחלילה חלילה היה הסיפור שמישהו מהם עד 120 שנים טובות לכולם גוסס במחלה סופנית. היו מזכירים את הדברים הטובים שהוא עשה? היו מתפרסמות אלפי כתבות? מה ההבדל? תמשיכו לדון. 100%. 600 שנות מאסר פלוס כיסא חשמלי עם כל השקעים. 100%. בשמחה. כדי לקיים הכל בשמחה. בסדר, אבל תוך כדי גם את אותם דברים שהייתם מוצאים, אם זה היה מחלה סופנית, מה אכפת לך? הוא סובל. משפחה שלו סובל. תעזבו את זה, אני הולך למקום אחר. למה אתה מקבל בכאלה רחמים מחלה פיזית? ובכזאת אכזריות חולשה אנושית. למה אתה כזה אכזר? לי אין ספק שזה עומק הפשט. ניפלנה ביד השם, כי אז כולם ירחמו עליי. וביד אדם על אפולה. כי אז אף אחד לא ירחם עליי. ומי שיעיין בפסוק יגלה שיש שם כתיב וקרי. ניפלנה ביד השם כי רבים רחמו. כתיב, קרי רחמיו. אין לי ספק שזה הפשט. לעניות דעתי, בדרך אפשר. זאת הסיבה שבנוסח אשכנז אומרים את זה, וזה דבר מדהים. לדון לכף זכות, זה גם פעם לדון את האשכנזים לכף זכות. לדעתי זה דבר מדהים, הפסוק הזה לפני, לפני רחום וחנון חטאתי. בנוסח, אגב, הגרל מביא שלא להביא את זה. בנוסח עולת ראייה זה מובא בסידור. בנוסחאות של סידורים אשכנזים אחרים יש בזה דיון. המשותף לנוסחאות האשכנזים שהם לא קיבלו את אמירת 13 מידות כל יום. אתם יודעים מה הרעיון של אמירת 13 מידות? לעורר מידת הרחמים העליונים. במקום זה הוכנס הפסוק ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. התמקדו בניפלנה. ואז נכנסים לוויכוח הלכתי, אם נופלים מפיים, אם לא נופלים, כן נופלים, מה? זה לא הנושא עכשיו בכלל. הנושא הוא רחמיו. בכלל, המילה רחמנות, רחמנות על המילה רחמנות, היא מילה לא יפה. היא מילה לא ישראלית, זה משהו נורא גלותי. זה לא מילה יפה, לא יפה להשתמש יותר מדי במילה כזו מכוערת, רחמנות. רחמנות. רחמנות זה היה בגלות. כאן מגיע לי. זו רחמנות. זו רחמנות. אתה לא תיכנס לנתיב שלי כי זה החוק. רחמנות. אני חתול שאתה מרחם עליי. זו רחמנות. אם אני חולה, תרחם עליי. אבל למה אתה מרחם עליי? אני בריא. ואני בכלל בריא, אני made in Israel. אני, אמרתי כבר אני, לא יפה רחמנות. כל העולם, כל הקודש בעולם, כל הקדושה בעולם באה מרחמנות. ובעגה הכי קדושה שלה, רחמונס. ככה, רחמונס. ככה. קחו ממני את כל קליפות השחץ ותחזירו לי גרם אחד של רחמונס. אני נותן את כל החיים בשביל זה. רחמונס, פשוט המילה רחמונס. אתם יודעים מה זה הביא דן את כל אדם לכף זכות? תשעבד את כל המוחין שלך עד שתלמד לדון לכף זכות. בזה תעשה דוקטורט. לא את הלב, את המוח. תצליח לשעבד לדיון לכף זכות. שזה יהיה נושא הדיון. אז על מה הדיון? מה הפרשה האחרונה? זה הדיון. הדיון הוא, אבל תראה לי איך דנת, תראה לי את כל הצדדים, שקלה, טריה, תוכיח לי שזה אלוקי הצדיק הזה שמחלל פה שבת בפרסיה לידי. ותסנה את חילול השבת ותאהב את המחלל. גמרא בסנהדרין מגיעה למסקנה מעניינת, בית דין, שמוציא אדם להריגה, מוציא אדם להריגה. אגב, זה קורה אחת ל-70 שנה. ועכשיו בא דיין אחד מתוך 71 הדיינים, או איזשהו דיין שמעורר דיין אחד מתוך 71 הדיינים, ואומר שהוא מצא דיון, לא הולך זכות, אל תדאגו, זה לא הולך להיות happy end, זה הולך להיות end. שהוא מצא דיון שאולי החמרנו בזה שנתנו לו סקילה, יכול להיות שזה צריך להיות שריפה. הכל מתחיל מחדש. דיון שלם. למה? כי יש כלל בהלכה, ברור לו מיטה יפה. מאיפה למדו אותו? שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. אומר היד רמה, ואחרי זה אתם אומרים לי שלא קיים, ואהבת לרעך כמוך ברשע. הרי מדובר פה באחד שכבר הוגדר כחייב מיטה, והדיון הוא האם את החמורה ביותר או את זו שלפניה, ומשום ואהבת לרעך כמוך, דנים באיך מורידים את רמת המיטה. איך אמרו פעם בהומור לא הומורי בכלל? לפעמים גם אנחנו בוררים מיטה יפה. אבל לא תמיד משום ואהבת לרעך כמוך. ברור לו מיטה יפה. למה רחמונס? רחמונס זה ברגש. בשכל תגיע לרחמונס. אם זה הדין, לכן אני אומר שלדון... זה לא שזה הדין ולפנים משורת הדין. אתה צריך להפעיל את כללי הדיון כדי להגיע לזה. זה לא עניין מה הדין. אם צריך לדון אותו עכשיו לקו חס ברור, וכשנפטרים מלפניך היו בעיניך, וכשהם עומדים לפניך היו בעיניך כחייבים. לכן אומר רש"י, ועידן את כל אדם לכף זכות, זה לא עוסק בבית הדין. זה בי ובך וכאן ואנחנו. האם אני יכול, אנחנו נמצאים בספירת העומר, אנחנו בתוך ימי הגבורה, בשבוע השני. מידת תפארת היא מידת הרחמים. חסד גבור. חסד גבורה תפארת. ומידת תפארת היא מידת הרחמים. חסד זה אברהם, גבורה זה יצחק. תפארת זו מידת הרחמים, ואני רוצה להקדיש לזה שתי דקות, כי זה דבר מדהים. מה הקשר? תפארת זה יופי, נכון? תפארת, פארות העץ, רחמים זה רחמים. אגב, יש עוד מידה ליעקב שבכלל לא נראית קשורה לרחמים. אמת? הייתי מצפה שאמת יהיה יצחק, גבורה, דין. זה דבר פלאי. אנחנו בדקה נוגעים במשהו שכל שכל התורה קשורה אליו. מידת הרחמים שווה מידת האמת, שווה מידת התפארת. צריך להבין את זה לעומק. הרחמנות פירושה אהבה שהיא לא מותנה. כשאני יוצא מביתי ורואה חתול רעב, ומאפשר למידת הרחמים שבי להופיע, זה לא מפני שהחתול נחמד, ולא מפני שמגיע לו. זה חולשה אנושית שלי. כפזי ניסן הוא היום שבו פילוסופיה שלמה דיברה על איך מתגברים על החולשה האנושית של הרחמנות. כפזי ניסן הוא היום שבו כדאי לזכור לאן אידיאולוגיה שבשקר קוראים לה אמת יכולה להביא. לא אצל המפלצות, גם כן משפט מוטעה. זה הכל תרגיל הדחקה של הפלנטה האחרת. זה הכל תרגילים. תפסיקו את התרגילים המצחיקים האלה. אצל בני אדם, כמונו. אצל בני אדם, ברואים בצלם. אצל שכנים, מתמול שלשום. האידיאולוגיה יכולה להפוך את הרחמנות לסמים קשים, שליליים, שפוגעים וכו וכו וכו. אחרי שבני ישראל מצטווים להרוג עיר הנידחת שלא הייתה ולא תהיה ולא עתידה להיות, כתוב בפסוק, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. אומר הנציב, אחרי קיום עיר הנידחת, קיימת את מה שהתורה אמרה, עבדו עבודה זרה, הרסו את כל העולם, אבל את מידת הרחמים הרסת. ונתן לך רחמים. ויראו אותנו המצרים, זה קודם כל, הם עשו את המוח שלנו חושב רע. מאבד אמון. מה הוא מתכנן מהצד הזה? לכן הפסוק ויראו אותנו המצרים שנאמר, אתם זוכרים שנאמר, הווה נדחק מלא. מה זה קשור? יש כל כך הרבה פסוקים שמתארים את הרוע של המצרים. זה מדהים. ויראו אותנו המצרים שנאמר, הווה נדחק מלא. ואז התגובה שלי זה אני צריך להתחכם. אז אהבה נדחק מה, ואני צריך להתחכם, ואהבה נדחק מה, זה מה שהרס את העולם. עכשיו אין מה לעשות יותר. כי בשם האידיאולוגיה, הצלחתי למגר את הרחמונס. תפארת במילה אחת, זה היכולת לראות את כל פערות העץ ביחד. רחמים, זה היכולת לראות את המכלול. גם ברגע של גבורה צריכה להופיע תפארת. ועומק העומקים, רק זאת האמת. האמת של יעקב. אתם יודעים מי הוא יעקב אבינו? בריחים בריחים היו במשכן. והבריח התיכון שמבריח את כולם. הבריח התיכון שמכיל את הכל. הבריח התיכון שיכול להכיל את כל מה שיש. זה מידת התפארת, מידת הרחמים, מידת האמת. אמת מנותקת היא שקר הכי מכוער שיכול להיות. היא האמת שאומרת לקדוש ברוך הוא, כשהוא שואל אם לברוא את האדם אל ייברא. היא האמת שמסתובבת בתוכנו ובינינו, ואומרת אל ייברא. האמת שיכולה להסתובב אצלנו בבית בפנים, ולדכא את מידת הרחמים. הווי דן את כל האדם לכף זכות, ולהצליח להעלות את מידת הרחמים לתורה, לשיטה, לעבודה של המוחין, ודרשת וחקרת ושאלת ללמוד איך להגיע לזה. אתם מבינים למה זה הסיום של עשה לך רב וקנה לך חבר? לדעתי מה שהבעל שם טוב הקדוש לא ראה בחדר ההוא זה את זה. הוא לא ראה שם חבר. הוא לא ראה שם רחמונס. רחמונס. הוא ראה שם את הכוח של האדם להיות בשמיים. אבל מה עם הרחמונס? מה עם הרחמונס על הקישקס, על הבטן שמקרקרת? מה, לא רחמונס? קרקרה בבוקר, קרקרה בצהריים, מה אתה עושה איתה? רחמונס. אז לא לאזן בין פרישות, לאזן, אבל את מידת הרחמים אל תאבד. זה דבר מופלא. מידת הרחמים עלינו התגלגלי. יש פיוט, פיוט גוואלד, מידת התפארת כנראה מביאה אותנו לזה. אחרי שאמרנו את ניפלנה ביד השם שאומרים האשכנזים, אני נזכר בפיוט. בעומדי על משכבי, מכירים את הפיוט? זדון ליבי ואשמיו, ניפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו. פיוט מדהים. אתם יודעים מה מתואר שם? לא אני חולה. אני שונא את עצמי בגלל סדון ליבי, בגלל השמיו. עכשיו אני יכול להפסיק לרחם. עכשיו אני מבקש ניפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו. אם זה היה דבר, אם זו הייתה מחלה קשה, כולם היו שולחים נשיקות. אבל זה סדון ליבי והאשמה, ואני לא יכול להסתכל על עצמי, אני מגיל את עצמי כבר. אז אני מעורר מפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו. תעברו על הפיוט המדהים הזה שם. כל הבתים זה זה. בצדק תשפוט עמיתך, אם כמשמעו, זו הלכה לדיין. אם זו הלכה לדיין, אומר רש"י, קשה על פשוטו של מקרא. לכן בצדק תשפוט פירושו שהשיפוט על פי דין, בצדק, כבידן, זה הסבר למילה בצדק תשפוט. שיעבוד המוחין הזה יביא אותך להבין את היכולת לדון לכף זכות. אם יש עוד שפה בעולם שצדק, justice וצדקה, charity, הם אותה מילה? רק אם אתה תחזור למקום הזה של כי רבים רחמיו, אפשר יהיה להבין את הפשטות הזאת. ועידן לא רק את החלקים העליונים שראה בעל שם טוב בחדר, אלא את כל האדם לכף זכות. נזכה לגאולה שלמה.